עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1 2 כן! בום! Everybody dance now. טוב, קודם כל נתחיל בזה שהיה מתברר אחד תותח בשם דיוויד שנסע מאיתמר כן. דרך חווארה אתמול.
נפלתם על הדור הלא נכון, אתה מכיר את זה?
נפלתם על הדיוויד הלא נכון.
על הדיוויד הלא נכון.
מה זה דבר, איזה תותח? ההוא יורה עליו, ההוא מטפל אקדח, בום, פוצע את המחבל, שם לעצמו חטאין, פגיעה
מתוך
בראש.
מתוך האוטו, מתוך האוטו
אגב. משהו מדהים, מדהים,
לראות,
מדהים.
לראות מתוך האוטו זה חתיכת אירוע.
לא יאמן.
וחטאין לא כולם היו בקרבי, זאת אומרת, רוב הבית שלך לא היה, תסביר להם מה זה.
חוסם עורקים.
יפה.
הוא היה במרינס.
איך אפשר? אוקיי, הבנו, עכשיו הכל מובן.
בדיוק. אתה מבין מה אני אומר?
אם כי שלנו יותר טובים מהמרינס.
אוקיי, אני פעם כשהייתי בצבא, הייתי קצין ביחידה, אז יצאתי
היית
לשליחות.
היית באיזה השתלמות והיית בחדר עם, חכה רגע, אורי אזולאי.
כן, אבל היינו שם
בבקשה, אצל... בבקשה, אני הביוגרף שלך.
היינו אצל הדלטה פורס.
כן, סיפרת את זה.
הדלטה פורס, תקשיב, עכשיו הייתי די מנופח יחסית, ככה גבים נדמנו בהם.
כן, אמריקאים.
ככה גבים, אתה יודע מה זה ככה גבים? היינו, התביישתי להוריד חולצה בחדר כושר. זה היה פשוט מביך. מביך, כי הגענו מהיחידה, כל היום עובדים, מתאמנים, וזה, כן. למרות ש... ואורי היה גדול, כזה חזק.
אורי היה גדול.
כן? בוא נתקשיב.
זיכרונו לברכה.
איפה הם ואיפה אנחנו, זה מפלצות חיות אדם. ממש, כאילו, משהו לא יאמן.
הלך ברגל לאמבולנס, כותבים לי.
קיצור,
טוב שהוא ניתח את עצמו גם.
אז דיוויד, יצאת תותח עולם, כל הכבוד, ברוך השם שהוא גם בסדר, הוא מחלים, אין לו פגיעת ראש, למרות שחטף כדור בראש, זה פשוט לא יאמן. איזה איש, אני מחפש את השם משפחה שלו, דיוויד, שטרן, דיוויד שטרן, וואלה. ואשתו נפצעה קלות, תודה מה לוצ'קה. ואיש הר כוח גדול על כל מה שהוא עשה למען עם ישראל, והוא עשה הרבה, ועכשיו צריך פשוט למחוק את חווארה. כן.
נו. אבל למה סתם? הרי אתה תכף
איפה
יגיע...
איפה צלקובניק? צלקובניק פה באזור?
צלקובניק חוגג 40. מזל טוב צלקובניק.
מזל לא, טוב.
נדמה לי היום או אתמול.
אז חשבתי, בזמן שהוא בחגיגות... בזמן שהוא בחגיגות...
בדיוק, למה להרוס לו סתם? הרי אתה יודע ש... בוא, אתה יודע מה אם כבר הזמן נתחיל? אני שואל אותך את השאלה הבאה.
נו.
באיזה הסכם נאמרו הדברים האלה? עוד סוכם בפגישה בין הצדדים, כי הצדדים הקימו מנגנון לריסון ומניעת אלימות, הסתה ואמירות ופעולות מתלהמות, שיבחן בפסגה הבאה בשעריהם באפריל. כמו כן סוכם להקים מנגנון לנקיטת הצעדים הדרושים לשיפור התנאים הכלכליים של העם הפלסטיני, בהתאם להסכמים קודמים, ולאפשר לשפר משמעותית את המצב הפיסקלי של הרשות הפלסטינית, להפיג את המתיחות בשטח ולסלול את הדרך להסדר שלום. הקמת מנגנון לריסון ומניעת אלימות, הסתות ואמירות מתלהמות. ממשלת נתניהו התחייבה במצרים לא נדון בבנייה בהתנחלויות ארבעה חודשים, ולא נאשרר מאחזים חצי שנה. באיזה הסכם? בהסכם טאבה של ברק? קלינטון?
זה בן פרופו לא טוב.
בדיוק. אז לא, אבל מה הכי מצחיק? איך שאני קורא את השורה, להימנע מאמירות מתלהמות, בום, הדובר של לימור סון הר מלך מצייץ, למחוק עכשיו את חווארה. ועכשיו אתה, עכשיו תחזור בך, כי זה תכף יתחיל לרוץ.
ינון מגל קרא למחוק את חווארה.
ועכשיו, דיבור מתבכיין בעוד 3, 2, 1.
זה נאמר בהומור. שר מפציר בי שאני אגיד.
זה לא מצחיק.
שר מפציר בי, ינון, תגיד שזה נאמר בהומור, ינון, תגיד. אני נגד למחוק את חווארה. אני חושב שזה חמור מאוד למחוק את חווארה. אני רוצה לעשות לחווארה מה שהם רוצים לעשות להר ברכה. זה מה שאני רוצה לעשות להם.
הבנתי.
מה שהם רוצים לעשות לנו, אני רוצה לעשות להם. סבבה?
אגב, זה לדעתי, קודם כל אומרים לי שתפסיק לאכול, זה יותר גרוע כשאתה אוכל בשידור מאשר קורא למחוק את חווארה. שתיים, אני מבין שאתה רוצה להיות, לדחקק וזה, זה נורא מצחיק, אבל האמת שאני זורם. מצד שני, אני רוצה שתחשוב על משהו. אם האירוע שלכם, המטורלל של המהפכה, הולך לעבור, אתה על האמירה הזאת תעצר. איך שתנחת בעיר אירופית. אני לא צריך להתחיל עכשיו.
ברור. כן, 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 ברור.
לא, בסדר, אני, ותשכח מזה טוב, שאני אבוא... טוב,
בוא ניגש לעניין, בוא...
שאני אטוס להד, ואני אתחיל להגיד להם...
המשחק מה? המקדים היה נחמד, מה דעתך על, על ההצעה שהוגשה אתמול על ידי ההחלטה של הקואליציה?
תשכחו מזה כמובן, צחוק מעבודה וגיחוך.
אוקיי, טוב.
זה בקטנה כאילו.
אוקיי, בסדר גמור.
זה אפילו לא, אפילו לא מצחיק, העותמנייה הזאת. בקיצור, תשמע, טוב, בוא נתחיל, גם כתבתי איזה מאמר הבוקר שנקרא, תשכחו מזה? עוד מעט אני אעלה אותו במדיות שלי.
לא חבל לכתוב מאמרים באמצע השבוע, אני לא מבין. מי קורא עיתונים באמצע השבוע?
זה לא עיתונים, אבל זה עולה בעיתון, אבל זה גם עולה אחר כך בדיגיטל, ואז רצת, אתה יודע, לכל עבר.
הבנתי, הבנתי.
כמו שאתה משדר הפטריוטים כל יום, אני גם משדר וגם כותב הרבה...
לא, אבל חשבתי בעיתון. אתה פותח עיתון פרינט באמצע השבוע?
לא.
גם אני לא מסתכל אפילו, הנה עכשיו, שמו לי פה את הידיעות והארץ מול הפנים, אז רק הסתכלתי איך קוראים לדייוויד שטרן, אתה מבין? כאילו זה כבר נמחק אצלי האירוע שאפשר שיהיה פרינט באמצע השבוע. שבת אני קורא, כי אין לי דיגיטל, אז אני קורא פרינט.
אגב, גם אומר מיקי זוהר עכשיו ברעיון איפשהו, על המתווה, גם אכלנו את הדגים המסרוכים וגם גורשנו
מהעיר, צודק. תביאו את מיקי זוהר, תביאו את מיקי זוהר.
צודק. בוא תשמע רגע את משה ניסים, בסדר? שר משפטים מיתולוגי של הליכוד, אדם דתי, שמרן, גם הציעו לו להיות מתווך עכשיו, בקטע הזה רק לא חזרו אליו.
בין רוסיה לאוקראינה?
לא, שמע את משה ניסים, בבקשה.
קמה הממשלה, לפני שתיית התה של הבוקר, כבר עושים מהפכה, בדרך לא דרך. יוצא, ידידי הטוב, ואני מעריך ומכבד, יריב לוין, הוא גם נפגש איתי, לפני שדיבר. הוא רצה לשמוע את דעתי. הוא יוצא בהכרזה על מהפכה, וגם מגיש את הצעת החוק. אין מציאות כזו. אני ישבתי 15 שנים בממשלה, והייתי שר המשפטים, אני יודע איך מחוקקים חוקים. למה עושים את זה ככה? למה צריך את הכל בבת אחת להרעיש את המדינה, ליצור אווירה שכאילו באים להרוס, להשמיד?
אתה זוכר את זה, את המעמד הזה?
כן, בטח. כשנכנסתי למשרד המשפטים.
כן, כן.
חס ושלום.
לא?
אני מתבייש בפוליטיקה של היום.
זה משה ניסים.
יפה, תגובתך. בסדר. תגובתי, בתקופה של משה ניסים, ראינו מה היה, נכון? בסדר, אנחנו יודעים מי שלט בתקופת משה ניסים.
ברור, אני.
בסדר, אוקיי. באיזה שנים הוא היה שר המשפטים?
לא יכול לשלוף לך את זה כרגע מזיכרון. אבל לא היה, תשמע, הוא 15 שנה ישב בממשלות ישראל.
בסדר.
הוא שמרן, אבל שמרן כבד, זאת אומרת, זה לא שהבאנו לך פה איזה... אבל טוב, רגע, אז אתה יודע מה, אם כבר אתה לא בשבונג, אז בוא תשמע גם את ממשלה שתלויה בתומכי טרור, אפרופו הוועידה אתמול. בבקשה, זה קצר.
ממשלה שתלויה בתומכי טרור לא תוכל גם לפעול באופן שיטתי ועקבי נגד ארגוני הטרור בעזה. ממשלה כזו, ספק אם תילחם גם נגד החלטת בית הדין הבינלאומי בהג, נגד חיילי צה"ל ומפקדיו.
אז עכשיו, במחילה אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול שאלת אותי שאלה, אני לא זוכר מה שאלת, לא משנה. אני שואל אותך את השאלה
הבאה. מה זה דיקטטורה?
לא, 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 שאלת אותי משהו אחר. כאילו, מה זה דיקטטורה? אתה שואל אותי כל דקה. מה היה קורה עכשיו? מה אתה היית עושה? נסה להיות כנה. כן,
כן.
בעצם צריך להגיד.
כן.
מה אתה היית עושה לי הבוקר, ושופרות הרעל עם המגפונים היו עושים לבנט או לפיד, או לפיד או בנט, אם בעיצומו של גל טרור, הממשלה הייתה הולכת לשתי ועידות. עכשיו, זה לא פגישה על סדרי ביטחון, על שיתוף פעולה ביטחוני בין שר הביטחון לאבו מאזן. זה ועידה עם מצרים וירדנים ואמריקאים, ומפרסמת את ההצהרות שאני כתבתי, שהקראתי לך מקודם, כשבשתי הוועידות האלה, תוך כדי ועידה, יש פיגוע בחווארה, כן? למזלנו אתמול בלי אבדות בנפש, ונתפלל לבריאותו של דיוויד. ומתברר שהם גם מעבירים מאות מיליונים שוחד לקראת הרמדאן, דלק מוזל לעזה.
איזה מאות מיליונים ודלק מוזל? על מה אתה מדבר?
אני מדבר על זה שבפעם הקודמת, בוועידה הקודמת...
אבל עכשיו מעבירים מאות מיליונים ודלק מוזל?
תמתין יום יומיים, אני אומר לך בוודאות, אני קובע שבין שאר הדברים, אגב, השורה הזו...
ואם לא, לתבוע אותך?
כן, השורה הזו, בוא אני אקריא לך אותה, לשפר משמעותית את המצב הפיסקלי של הרשות הפלסטינית, מצב פיסקלי זה מאזן תשלומים, הם יקבלו הרבה כסף ואז אתה תקבל הרבה דלק, ואני שואל, הרי הבטחתם לשפר משמעותית את המצב הפיסקלי שלנו, איפה יוקר המחיה, איפה הקפאת המשכנתאות, בקיצור, מה, השאלה היא מה אתה היית עושה לי, וכמובן יום קודם להכיל רקטה מעזה, ושני לילות רצופים לא לבצע מעצרים ביהודה ושומרון, תוך כדי גל טרור, אני מזכיר, מה היית עושה לי?
אתה סופר פה את מספר המחבלים שהממשלה הזאת תורגת?
כי בדיוק כמו הקודמת, הקודמת הרגה לו פחות אם לא יותר.
לא, הרבה יותר הורגים. הרבה יותר.
לא, ממש לא.
שמעת על החיסול שהיה בדמשק אתמול בלילה? שמעת? אתה מעודכן מדי פעם? אתה כאילו מקבל עדכונים, יש לך פושים בטלפון? או שאתה לא, כאילו, או שזה לא נחשב בעיניך חיסול בדמשק למשהו שמשקיעים בו ושמים עליו את הדעת וכל מיני דברים כאלה? והערימות של הגופות שנערמות שם בג'נין זה לא משהו שאתה סופר בזה? לא הבנתי כאילו מה האירוע. אתה חושב שלא נלחמים בטרור? אתה חושב שלא עושים? הימם לא עובד? הימס לא מסתערבים? מה, איפה הטענה? לא הבנתי איפה הטענה. תסביר לי איפה הטענה. לא נלחמים בטרור, כן נלחמים בטרור. איפה בדיוק? שים לי את הנקודה, את הנקודה psik.com. תודה.
אז אני אשים. מכיוון שהממשלה הקודמת נלחמה בטרור באותה עוצמה, אם לא יותר, כי היה לה גם מבצע מדהים בעזה, והיא תקפה לא רק בסוריה פעמיים בשבוע, אלא גם בתוך טהרן, והימם, מבצע שובר גלים, התחיל והיה רובו בממשלה הקודמת, עם מאות מחבלים הרוגים. אני אבקש שיעשו לי טבלה השוואתית יום-יום כמה הרוגים, וזה לא עניין אתכם. זה לא עניין אתכם לחרף ולגדף את השרים ואת גנץ ואת בנט ואת לפיד ולקרוא להם אחים מוסלמים, כי היה טרור.
כי האחים המוסלמים היו בממשלה, בקואליציה.
עכשיו, שאני ישב אצלי בני גנץ בפגוש במוצש, ואמרתי לו, תגיד, אתה יודע מה היה עכשיו, הוא עושה נתניה אם הוא היה יושב במקומך, היה על כל הדברים שקורים, תראה איך אתה ממלכתי, ואתה אומר שתיתן גיבוי לכל צד.
איך אתה כזה ממלכתי, שאלת אותו?
כן.
אוי, זו שאלה נורא מקורית.
ולא, אל תדאג, ינון, עמית סגל שם, הוא שואל שאלות לעומתיות, אני כמובן השופר. בכל מקרה, תתייחס לענייניות. אלה נותנים לכם גיבוי, לכן שאלתי, מה אתה היית עושה?
אלה נותנים לכם גיבוי? אלה נותנים לכם גיבוי? תגידי, איזה גיבוי ראית שהם נותנים לממשלה הזאת? איפה ראית גיבוי? תן לי דוגמה לגיבוי.
תשמע, אני שומע כאלה, למשל ברעיון של גנץ, אני שלח לך לינק אם אתה רוצה אחר כך, הוא אמר, שאלתי אותו, למה לא הגיבו בסוריה? הרי על, סליחה, כן, על המחבל של חיזבאללה. אז הרי מה שאתם גם על זה הייתם עושים, רחמנה ליצלן, אני...
לא, אבל איפה הגיבוי? אמרת שנותנים גיבוי.
אז הוא אמר, אני לא יושב פה ואתקוף אותם כמו שהם עשו לנו, אני נותן גיבוי למדינת ישראל על כל פה, נתן, אתה יודע, נאום של פרייר. של חנון.
אני לא שמעתי שום גיבוי. לא שמעתי שום גיבוי.
אז תתעניין, תעשה גוגל.
בסדר, אוקיי, אני אעשה גוגל. תשמע, זה לא מעניין, בן. יש פה דברים יותר מעניינים, עם כל הכבוד. כן, זה הממשלה הקודמת, בוא, לא יושבים פה עכשיו האחים המוסלמים, אנשים שבעד לחסל את מדינת ישראל, אנשים שתומכים באויבינו, עשיתם אירוע, עשיתם את הפדיחה שלכם, בואו נתקדם, כאילו יאללה, לא צריך להזכיר את זה כל יום. בואו, מתקדמים, נלחמים בטרור, מקימים מאחזים, מכשירים מאחזים, עושים בנייה יהודית בשטחי יהודה ושומרון, מחסלים בסוריה, עושים דברים, ברוך השם, הכל טוב, בואו נתקדם. אני אגיד לך מה עמדתי לגבי הסיפור של ההחלטה של הממשלה, אני חושב שזה הרע במיעוטו, אין מה לעשות, הצליחו להגיע לאיזה הישגים, להישגים, זה המקסימום שאפשר היה לעשות, לבחור נשיא, לבחור שני שופטים, ואחר כך, בוא נגיד קודם כל למי שלא יודע מה ההחלטה. ההחלטה היא שבוועדה למינוי שופטים יהיו שלושה שרים מהקואליציה, יהיו שלושה שופטים, כולל נשיא בית המשפט העליון, יהיו שני נציגים מהקואליציה, ונציג אחד מהאופוזיציה. מה שיוצר משוואה של שישה מול חמישה לכוחות השמרנים לעומת הכוחות הליברליים. עכשיו, בשני השופטים הראשונים שימונו, זה יהיה ברוב רגיל, כך שיש יתרון לקואליציה. בשופט השלישי צריך להיות גם הסכמה של נציג האופוזיציה, ובשופט הרביעי צריכה להיות הסכמה של של נציג השופטים. כלומר, הגיעו פה לאיזשהו מאזן, ונשיא בית המשפט העליון ברוב רגיל. כלומר, מה שבעצם אנחנו הצלחנו להשיג פה זה נשיא, שני שופטים ראשונים, ואחר כך מאזן נעימה בשלישי וברביעי. אני אומר שזה בסדר, זה יפה, אני חושב שהצליחו להשיג מה שהצליחו, ואני מאחל בהצלחה, מבין את הלחצים, מבין את הקשיים, אי אפשר לעשות הכל, אני יודע שיש תרומה, טלי גוטליב, משה סעדה, מלוויצקי גם לדעתי, יש כוחות, בוא נגיד, קיבלתי גם בוואטסאפ הרבה תגובות זוהמות, התקפלנו, נפלנו, נשדדנו, נגנבנו, חוסלנו, הושפלנו, וכל מיני דברים כאלה, בסדר, אני שומע, זה באמת מבאס, יש תחושה של חמיצות, אבל עדיין, אני אומר, צריך להגיד תודה על מה שאפשר לעשות, אנחנו לא חיים פה לבד במדינה, המטורפים רוצים להשמיד את המדינה, הם לא בוחלים, הם יחריבו את הצבא, הם יחריבו את הכלכלה, הם יחריבו את החברה, הם יחריבו את המדינה, צריך גם לדעת להתפשר, ואני בסופו של דבר תומך בהחלטה, זו דעתי.
זה כבר היה נאום של פוליטיקאי, אז טוב, אני מזכיר לך שאתה פה ציווחת, שהרפורמה תעבור והרפורמה תעבור, ובסוף מה אתם מעבירים, ואני רוצה להסביר לך מה אתם מעבירים. אתם מעבירים בסוף, את הדבר אחד שאתם מעבירים בלי סייגים ובלי תיקונים, זה את חוק המתנות, שזה כסף למשפחת נתניהו, וחוק דרי, שזה להחזיר את העבריין הסדרתי למקום הפשע. זה מה שמעניין את הקואליציה הזאת. כל מה שאמרת על הטרור מקודם, כמובן פייק, הממשלה הקודמת עשתה הרבה יותר, לא דיברה עם הפלסטינים, הוא לא הזכיר את הפלסטינים אפילו באום, ואני רוצה במקום, למה אתה מפריע לי?
לא, כי בסדר.
מה לא כי? למה לא כי? אבל אני, אתה לא הפרעת לי, לא הפרעתי לך.
כל מה שעשית, אמרת, נכון, כל מה שאמרתי זה פייק, שטויות, אבלים, שקרים, קשקושים, דבילים, וכל הזה.
אבל זה מותר לי להגיד.
והממשלה הקודמת, מנסור אבס עשה בעצמו את החיסולים בעזה. יאללה, בסדר.
ברור. אם מנסור אבס ועל מנסור אבס, הורידו את כל הצמרת של ג'יהאד האיסלאמי, ועשו את שובר גלים. אני רוצה לקרוא מכתב של אבי יעקובי, שפורסם היום בארץ. במקום להביא לכם, יש לי עוד שלושה אינסרטים וים של חומר. אני פריבילג בן פריבילג מדורי דורות. ב-1945 עלו אולי הוריי מרומניה, בסיום מלחמת העולם השנייה, לאבי הייתה פריבילגיה להילחם בהגנה. אמי המוכשרת עבדה בניקוי בתים כדי לתרום לפרנסת המשפחה. דודי זייף את גילו כדי להתנדב לבריגדה היהודית ולהילחם בנאצים. דודי הפריבילג גם היה מפקד בהגנה ונהרג בלטרון. כמנהג הפריבילגים, זכיתי כילד לבוא עם הוריי בכל יום הזיכרון לחלק הצבאית נחלת יצחק לקברו. אחי נתן זל, הקרוי על שם דודנו, היה לוחם, אחר כך בכיר בשבק, רמח לבנון, והייתה לו הפריבילגיה להיות חבר ושותף לדרך של דיכטר. וכי גדול הפריבילגים, בני, נשמתי, גלעד יעקובי זל, ניצל את היותו נצר לשושלת פריבילגים, נלחם לעלות פרופיל, התנדב לסיירת גולני ונהרג ב-2014 בשג'אייה, וככה אנחנו מבלים בפריבילגיה ומשתדרגים כל יום בחלקת הפריבילגים גם בקריית שאול. ולאחר פרק הבחיינות, מה אני אמור להרגיש לנוכח ממשלת המשתמטים והחמדנים, שבמקום לתת לנו להיערג בגאווה, הציבו מולנו מראה שבה ניבט פרצופנו התמים והטיפש במלוא הליבותו. ידענו גם קודם אם יש לנו עסק, אך הייתה מראית עין שאנו הגורם התורם, המוביל, ורבים יבואו אחרינו. טעינו. הזעם המתפרץ איננו רק תוצאה של המהפכה החוקתית, אלא של אלבון ארוך שנים כאורך שנות ההסתה שנבע ממשפחת נתניהו, וסלח לי אבנר אתה במיעוט, והגיע עד לקטון האברכים. לשמוע את יאיר שבשירותו הצבאי אכל סושי במתחם שרונה, את האברכים, ילדינו המאומצים, הממומנים שלא ברצוננו, את איתמר בן גביר בצלאל סמוטריץ' המשתמטים, זועקים לעבר לוחמים שמאלנים בוגדים, לראות את דודי אמסלם שבדמיונו נוטף השנאה וגזענות, רואה רולקסים מנצנצים. אני יותר מ-40 שנה בהייטק, מעולם לא ראיתי שעוני רולקס או קרטיה. אנשי ההייטק שאני מכיר מגיעים לעבודה בפשטות, ובעיקר עונדים שעוני ספורט. זו המחצית הראשונה של המאמר, ממליץ לכם להיכנס. זה בדיגיטל של הארץ.
מי כתב?
כתב, חכה, אמרתי בהתחלה, אני אגיד שוב, האב השקול ששמו בישראל הוא אבי יעקובי.
אוקיי. טוב.
אני חושב שזה יותר טוב מכל הקטעים שהכנתי. אבל הם גם טובים.
כן, אבל לא הבנתי, כאילו, אין אבות שקולים שתומכים ברפורמה? מה, לא הבנתי מה האירוע. למה אתה מקריא, כאילו, מה, איזה עכשיו טיעון זה, אין אנשים בקואליציה שמשרתים, יש יותר משרתים בצבא בקואליציה, שעשו צבא בקואליציה, ממה שעשו באופוזיציה. אז מה זה אומר? אז הבאת אב שקול שמתנגד, ומתנגד לדודי אמסלם ולחרדים ולזה, בסדר, אוקיי, מכבד את זה, מכבד את זה, אב שקול, נותן לו את כל הכבוד, יקריב את היקר מכל, אין מה לדבר, אבל כאילו, אתה מביא את זה כאיזה טיעון, כאילו עכשיו זה מוכיח את צדקת דרכך, נו באמת, מה, אין אבות שקולים שחושבים שצריך להעביר את הרפורמה? מה הטיעון? כאילו, איך זה מקדם אותנו?
קודם כל, אני לא חתום פה על הקידום שלנו, זה אתה. שנית, אני אסביר לך, שאלה שלך היא שאלה טובה. אני לא נכנס לתחרות ספירה מי יותר משרת, אני יודע בוודאות שהצד שלי זה הצד שמחזיק את המדינה לכתפיים, אבל לא נכנס לוויכוח הזה, אתה חושב שלא. אני במכתב הזה רציתי להסביר לך, אני מדבר איתך עכשיו ברצינות ובכנות, למה אנחנו רואים את המחאה המדהימה הזו, החסרת תקדים הזו, המתמשכת הזו, הנחושה, היפהפייה, הצבעונית, המגוונת, ב-200 נקודות, אפילו באור עקיבא, שהם חטפו שם בסוף גם מכות, הם אמרו לי, אנחנו נחזור, גם לשם, יש שם הרבה תושבי אור עקיבא. רציתי להסביר לך את הסנטימנט. הסנטימנט של האנשים שהחליטו לעזוב הכל, בגשם, בשמש, בתל אביב, בבאר שבע, בנתניה, נתניה זה אירוע, בחדרה, בראשון, איפה שאתה רוצה, בצפון, בדרום, באפרת הם עמדו בברד.
זה הרבה קיבוצניקים שמגיעים למקומות האלה.
ברור, זה תמיד קיבוצניקים ושמאלנים.
גם בנתניה, גם מושבים מהשרון, גם בחדרה, גם באור עקיבא, זה הרבה בקריית שמונה, זה הרבה קיבוצניקים.
אינונצ'יק, תעשה לך לעצמך טובה, אם זה מעניין אותך, תיכנס לזה, תבדוק, בכל עיר כזו יש את קבוצת המארגנים, כולם מקומיים, רובם הגדול מזרחיים, דבר איתם, מדודו סלמה בנתניה, ועד, אני יכול להביא לך את השמות, אני בקשר איתם, אנשים מדהימים.
איך אתה יודע כל כך מעורב במחאה? איך אתה כל כך מעורב במחאה?
המחאה זה אני.
טוב, אוקיי.
המחאה זה הנשמה שלי.
אוקיי, טוב.
המחאה זה המלחמה שלי על המקום הזה.
בסדר, אוקיי.
אני לא מסתתר, אני לא מסתיר.
חשבתי שאתה עיתונאי, אבל בסדר.
המחאה, מה זה קשור?
היה נדמה לי.
א', אני לא עיתונאי, כבר סוכם בינינו שאני שופר.
טוב.
שתיים, אני עיתונאי דעתן, ואני נלחם. לצערי הרב, אני לא יכול ללכת להפגנות, בין היתר בגללך.
טוב.
הייתי הולך איתך איזה יום להפגנות.
בגללי? למה בגללי?
לא,
מה הקשר?
נמצא,
בגלל אני משדר איתו לא יכול...
כן, אני משדר איתו באותו זמן.
טוב, פרסומות, אחרי זה תהיה פה דינה זילבר. כן, תהיה פה דינה זילבר.
על הרפורמה.
שלום. שלום לעורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
נו, מה את אומרת?
לא, לא
אוהבת
את ההצעה החדשה.
לא?
לא.
הנה מישהי שסוף סוף עונה לעניין.
למה את לא אוהבת?
תראה, נראה לי שזה כזה די עוד מאותו הדבר, זאת אומרת, תכלס, גם באיזשהו מקום יש בזה יתרון, שהמסכות קצת מוצרות בימים האחרונים. בשלבים הראשונים ככה זה הוצג איזשהו חלק, מחלק ממהלך אידיאולוגי כולל, כחלק מאיזושהי תפיסה שלמה, ועכשיו כשככה אנחנו מתקרבים בעצם לסוף המושב, גם העניין הזה של המהירות, זאת אומרת, ציון הנקודה הזאת כנקודה שבעצם היא נקודה שמחייבת חקיקה, כשבעצם המפתח לעצור או להמשיך הוא בידי הקואליציה, אז זה נקודה ראשונה, אין הכרח אמיתי להשלים את זה עד סוף המושב הנוכחי, זאת אומרת, אם באמת רוצים הידברות ודיאלוג, אז אפשר לתת את החודש הקרוב לשבת, להידבר, לבחון רעיונות חלקם רציניים שעלו על ידי כל מיני צדדים, ובאמת מצד אחד כן להסכים שלא מורחים ולא ממסמסים, אנחנו מדברים סך הכל על, אפשר לסכם על איזושהי תקופה מוסכמת שתראה הגיונית לשני הצדדים, אבל אם רגע ככה לגעת בעניין עצמו של ההצעה המדוברת, שכרגע היא ממש על הפרק, ההצעה של חבר הכנסת רוטמן, בעיניי זה ממש אותה גברת של פוליטיזציה של שפיטה רק בשינוי הדרך. זאת אומרת, משהו שמדבר על השתלטות פוליטית דחופה עכשיו, כשעל הפרק עומד משהו ממשי, שלושה שופטים של בית המשפט העליון צפויים להתחלף באוקטובר השנה הזו, ובעצם על פי ההצעה הזאת, ההצעה בעצם מבקשת להשתלט על מינוי של שניים מהשופטים האלה, על פי כללים שמאפשרים זאת, ואחרי זה כאילו לתת איזשהו נוסח שקוראים לו נוסח מרוכח, אבל בעצם המשמעות המעשית שלו תהיה תיאורטית בלבד, כי את התוצאה הפוליטית שרוצים לעשות באמצעות השתלטות קואליציה על שופטי בית המשפט העליון, אפשר להשיג כעת, אני יכולה גם להציג את המספרים, למרות שכאילו נראה לי שהציבור ככה פחות בפרטים, אבל העיקרון שמנחה את המתנגדים, את האנשים שמפגינים, ובעצם הקשר שהם רואים בין שלוש רשויות עצמאיות, בין מערכת משפטית עצמאית, שזה גם השפיטה וגם היועץ המשפטי לממשלה, שהם איזשהו אמצעי בקרה לשלטון. זאת אומרת, שלא תהיה רשות מבצעת שיש לה כוח בלתי מוגבל. וכדי שזה יקרה, צריך מערכת משפט עצמאית, שהיא גורם מאוד מאוד חשוב כדי להבטיח את העצמאות הזאת, וכדי שתהיה מערכת משפט עצמאית...
מה זה אומר מערכת משפט עצמאית?
זאת אומרת, מערכת שבעצם יכולה להעביר תחת שבט ביקורתה בצורה מקצועית את החלטות הרשות המבצעת, ללא מורא, ללא מסופנים, כפי שעשתה מערכת המשפט במשך 75 שנים.
למה זה לא יכול לקרות עכשיו?
כי אם בעצם הקואליציה, אתה מסכים איתי שאם הקואליציה ממנה את השופטים, אז בעצם משהו בעצמאות הזאת...
ממנה חלק מהשופטים.
לא. מה זה ממנה אחרת? אתה מדבר על ההצעה האחרונה או בכלל? בוא נדבר ברמת העיקרון.
לא, בכלל. הרי בכל העולם שופטים נבחרים על ידי שליחי ציבור, אז מה זה משנה? אז מה ההבדל?
לא, תראה, קודם כל הקטע הזה של ההשוואות לעולם, אני אומרת, זה משהו שאפשר...
לא, העיקרון, העיקרון של שליחי ציבור...
לא, אין לי כדבר הזה, תקח את השיטה, לא את העיקרון.
שנייה, אבל שנייה. תן לי לשאול אותה שאלה, שנייה.
ינון, אני רוצה שתבין משהו. אני שתקתי עד עכשיו...
אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתה, אני לא מראיין אותך.
אבל אני מדבר איתך.
שנייה, אבל זה לא מעניין אותי עכשיו לדבר איתך.
כי אני שתקתי, כל הרעיון לא שאלתי אף שאלה, וזה לא יכול להיות שתקים מאומה. מתי הגיע תורי? אני נותן לך לשאול את כל השאלות, ואני חושב שאני מעיר שתי מילים, אתה מעורר סקנדל, אתה ילד מגודל. זה לא מעניין, אז תפסיק להעיר לי פשוט.
הרי אם העיקרון שנבחרי ציבור בוחרים את השופטים נכון לכל העולם המערבי כמעט, אז העיקרון, תן לי לשאול שאלה.
אתה יכול לשאול שאלה ולהתעלם מהערות שלי. תנסה את המודל הזה.
אז העיקרון הזה נשמט מתחת ידייך, כי בעצם הוא איננו, הוא קיים בכל העולם.
אז תראה, אני חולקת על העניין הזה של לנסות להביא דוגמאות מהעולם ולקחת רק מקטע. זאת אומרת, אתה יודע שגם בהרבה מובנים המציאות הישראלית היא מציאות ייחודית. אני כמובן בעד השראה ממדינות העולם, אבל אני אומרת, צריך כאילו לטעת את זה בהקשר. אז תלוי מאיזה מקום בעולם אתה לוקח. האם ממקום שיש בו מנגנונים אחרים שמבזרים את הכוח השלטוני, כמו למשל חוקה שאין בישראל, כמו למשל שני בתי נבחרים שאין בישראל, כמו למשל הפרדת דת ומדינה שאין בישראל, כמו למשל חלוקת כוח בין ממשל פדרלי לממשל...
כן, אז בסדר, אז אפשר להגיד שניו זילנד מאוד דומה לישראל.
ניו זילנד.
כולנו...
חזרנו לניו זילנד.
למומחים למשפט בינלאומי משווה. אני חושבת...
לא, אבל העיקרון, אבל זה לא משנה, אבל אני מדבר על העיקרון. העיקרון הוא שנבחרי ציבור בוחרים את השופטים.
אם יש עוד איזונים ובלמים.
ואז הגברת זילבר, העיקרון הזה... הוא לא חריג בעולם, את מבינה?
רק אם יש עוד איזונים ובלמים, מה לא מובן בזה?
הרי אין משמעות...
מה לא מובן? כמה פעמים אפשר להסביר את זה?
אני מדבר איתה שנייה.
ואני מדבר איתך שנייה, זה לא שנייה, כל הרעיון.
אבל אנחנו לא בשיחה עכשיו, אני עכשיו אנחנו מראיינים מרואיין.
אבל התפקיד שלי פה זה לחזר את הפייק. וכשאתה עושה שרי פיקינג ממקומות אחרים בעולם, צריך להגיד את זה.
טוב, הרי שני בתי נבחרים לא משנים את העניין הזה שבו, הרי גם בשני בתי נבחרים, נבחרים פוליטיקאים. נבחרים לשליחי ציבור.
אבל כשאחד מהם לעומתי, הם לא מעבירים בשינויות השופטים למשל.
אז זה לא משנה את העיקרון.
זה כן.
אני מציעה, פשוט בגלל שבאמת שלושתנו בקיאים בפרטים, אבל אני לא בטוחה שכלל המאזינים כזה ממש בדקויות של המספרים, של ניו זילנד, של ארצות הברית ובריטניה. אני חושבת ש... זאת אומרת, אפשר כמובן לרדת לרמת הפרטים, אבל נדמה לי שקודם סתם, פשוט כדי להבהיר ש... אתה יודע, לשידור יהיה ערך מבחינת המאזין שבאמת שומע כל הזמן על מתווים שעולים ויורדים. ברמת העיקרון, אני חושבת, כולנו רוצים לחיות בדמוקרטיה, נכון? לחיות בדמוקרטיה, נכון. זה אומר שלוש רשויות עצמאיות, שכל אחת יש לה את הכבוד שלה, שמכבדת את ראותה, ונותנת מקום מכבד לתפקיד של כל רשות ורשות. עכשיו, הרשות המבצעת נבחרת, מנהלת את החיים של כולנו, קובעת המדיניות, זה ברור. הרשות המחוקקת היא זאת שמתווה את המסגרת החוקית לפעולת הרשויות האחרות, זה גם ברור. הרשות השופטת, התפקיד שלה הוא בעצם להעביר ביקורת, במקרים לבחון טענות שעולות כנגד רשויות אחרות, על ידי אזרחים, כמוני כמוך, כאילו שאנחנו עותרים, שאנחנו טוענים שהזכות שלנו להתקבל למוסד לימודי אשכנזי, אם אני נערה מזרחית נפגעת, כשאני בחורה צעירה שרוצה לממש את היכולות שלה ורוצה להתקבל לשירות צבאי משמעותי בעל ערך, גם אם יש לו, גם אם הוא שייך למקצועות לחימה, כשאני עברי חרדי שעוצר נגד הממשלה על כך שהקצבאות שאני זכאי להם נפגעות על ידי הממשלה.
מה החשש? מה החשש מהמתווה?
אז החשש מהמתווה הוא שבעצם מדובר, כמו שאמרתי, בעצם באותה גברת בשינוי הדרך. זאת אומרת שבעצם ההתנגדות של ציבור המפגינים, של ציבור המוחים, דיברה על כך שלא ניתן לאפשר מצב שבו בעצם הקואליציה היא זאת שבוחרת את השופטים.
אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה, כי אז, כי אז מה?
לא, זאת הנקודה, זאת הרפורמה.
אז שוב אני אומר לך, אבל זה קורה בכל העולם, ואת אומרת לי, אבל שם יש בתי קונגרס וכל מיני כאלה.
יש שם אלף ואחד, למשל, את יודעת, כשנותנים להם את הדוגמאות, אפילו הקטע הזה הקטן בארצות הברית, שבא באמת אולי הדוגמה הכי טובה לפוליטיקאים שבוחרים שופטים, השופטים נבחרים לכל ימי חייהם, ולכן בממוצע בקדנציה של נשיא, ויש שם גם, הרי גם הגבלת קדנציות שאין פה.
מה זה משנה? איזה משמעות יש לזה? אם תקשיב לעוד
חצי משפט תבין. הממוצע שנשיא יכול להחליף בעליון, זה בקדנציה, זה שופט נקודה 4. ופה הם יכולים להחליף 4, ואז אתה צריך לחכות לחילופי השלטון, מדי משתלט.
אז מה?
אז הפוליטיקה השתלטה על הרשות השופטת.
זה כמו שדרשוביץ אמר, זה יהפוך אותנו ליותר דמוקרטי.
אגב, דרשוביץ, כמו שכל מה שמרת אתמול פייק, ראיתי את כל הנאום שלו. ודרשוביץ ממשיך להתנגד לרפורמה בכל כוחו.
בסדר, אוקיי. אז בעצם אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה, את מבינה?
אז שנייה, רגע, הזכרת את דרשוביץ, אז דווקא נוח לי להתעלות בו, כי כמובן הוא לא חשוד כבן אדם שבא מסיבה פוליטית, להפיל ממשלה או כאלה, והוא אמר בצורה ברורה וחד משמעית, שהוא מפציר בנו לא להעתיק את שיטת המינוי השופטים שלהם, כי לשיטתו, זה הדברים שלו, אני מצטטת אותו, היא שיטה גרועה, ואני חושבת שהמחלוקת בהקשרים של, למשל, ההפלות, יכולה להוכיח את זה. אתה רוצה בית משפט מקוטב, שבו אתה יודע, יכול לצפות מראש את הפסיקה שלו, שבו השופטים נחלקים בעצם, אתה יודע, כמו סוג של מיני כנסת.
כן, אבל בשורה התחתונה, גברת זילבר, המאבק פה הוא בין שופטים ליברליים לשמרנים. כלומר, כל הסיפור שאנחנו נאבקים, הוא עלי אם זה שופטים שלנו או שופטים שלכם. אתם רוצים שאלה יהיו שופטים שלכם, ואנחנו רוצים שזה יהיו שופטים שלנו, וזאת האמת על המאבק הזה.
ולכן, מה שצריך לעשות, זה לעשות את המתווה הקיים של שני הצדדים יש זכות וטו, ואז מתפשרים.
אבל תן לה לעלות, יודעת יותר טוב ממך.
ינון, אתה לא תצליח לסתום לי את הפה.
אבל אנחנו לא בשיחה, אנחנו מרמרו היום.
נכון, ומכיוון שאתה שאלת עד עכשיו, ומכיוון שאתה שאלת עכשיו את כל השאלות, אז אתה מודע לזה? שאלת את כל השאלות עד עכשיו? ילד קטן ומגודל. תנגבו לו רגע את האף, כן, תדברי.
לא, בואו נקיים.
לא, אולי באמת אני אתחיל לשאול אותך קצת שאלות. דברי, אנחנו איתך.
אבל אני חושבת שבאמת זה נושאים חשובים, בואו ננסה אנחנו, זאת אומרת, להסכים בינינו, שגם אם נשאר עם אי הסכמות וכל אחד ישאר עם דעתו, לפחות שנאפשר, דעה, לאנשים שמאזינים ככה לשפוט, לחשוב, להעיר להם משהו שהוא מעבר לדברים שכל אחד מאיתנו בא לשיחה. אני שמחה כאילו על האתגור ועל הצוות האידך גיסה, כי אני חושבת שיש לי תשובות, אני מקווה.
יש לך תשובות מצוינות.
אז בואי רק תעני לנקודה שהעליתי, ברשותך.
שבעצם
המאבק הוא בין שופטים שלנו לשופטים שלכם.
אז קודם כל נקודת המוצא היא לחלוטין לא מקובלת עליי, כי אני חושבת שמה שאנחנו צריכים, הנקודה הזאת שאתה מדבר בין שופטים ליברליים כביכול לבין שופטים שמרנים, בעיניי היא ממש החמצה של התפיסה של המערכת השיפוטית. לא שאין תיקים שבהם העמדות או הדעות או התפיסות לא באות לידי ביטוי, אבל בסופו של דבר היומיום, הלחם והחמאה, המסה הענקית, המטורפת שבית המשפט נדרש אליה, זה תיקים שנוגעים לשתכסוכים בין
אזרחים. אבל סליחה שאני קוטע אותך, אם הייתם קובעים, אם השופטים בעליון היו שופטים לפי החוק, אז לא היה מעניין אותנו מי השופטים. אבל ברגע שקובעים לפי סבירות, ולפי שכל ישר, ולפי כל מיני בן אדם הסביר, וכל מיני דברים כאלה, אז נורא חשוב מי כן השופטים.
לא, אז אני אומרת, קודם כל זה מאוד מאוד חשוב מי השופטים, אבל אני חושבת שהנקודה הראשונה שצריך לקוות לה במינוי שופטים, זה שיהיו קודם כל שופטים מקצועיים. שפיטה זה מקצוע. אני הרבה שנים ותודה, כל הקריירה שלי בתחום המשפט, הייתי פרקליטה, שפיטה זה משהו אחר, זה דורש ידע משפטי רחב יריעה, זה דורש מזג שיפוטי, זה דורש הבנה ויכולות שהן שונות לחלוטין ממה שנדרש מעורך דין רגיל. ואתה רוצה, זאת אומרת, דווקא בתור צלחן של המערכת, נכון? כל הזמן מדברים על זה, על האומץ, על התורים, על טענות כאלה ואחרות, אנחנו רוצים שהשירות שנותנת המערכת המשפטית לציבור המדיינים בפניה, יהיה שירות טוב, יהיה שירות יעיל, יהיה שירות שאנשים ירגישו שצדק לא רק מדובר, אלא גם נעשה. ולכן, דבר ראשון, זה צריכים להיות שופטים מצוינים מקצועית, אנשי מקצוע שהוכשרו לתחום. לאחר מכן, אם אתה בא ואתה אומר, בגלל שחלק מהפעולה של בית המשפט, וזה בעיקר בבית המשפט העליון, פחות בערכאות אחרות, בעצם מחייבת הכרעה בתיקים שיש להם גם מבית ערכי, אז חשוב שההרכב של בית המשפט יהיה מגוון, יהיה מאוזן, יכלול נשים, יכלול מזרחים.
אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. הגברת דינה זילבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה דינה.
תודה רבה לכם.
כל טוב, פרסומות. כן, ראית את מה עשו לביסמוט אתמול?
שמעתי, לא ראיתי, אבל עזוב רגע ביסמוט, תשמע, היה עכשיו רעיון עם דינה זילבר. אני החלטתי לתת לך לשאול את השאלות, כי היא כאילו בצד שלי. בפעם הראשונה שהערתי רק הערה, יצרת משבר. תחשוב על זה כשתהיה לבד, בלעדיי. אז הערתי 3 או 4 הערות, אבל לא שאלתי, אתה שאל, רק אתה שאלת, כי אני חשבתי שזה יותר נכון. אז למה להקים את ה... היא הייתה מורנת, אתה יודע, לשם שינוי, מורנים משפטיים בדרך כלל לא כאלה טובים. היא הייתה ברורה, ראותה, והפרענו להם ההטרלה הזו.
לא, אתה לא נותן לבן אדם לענות, אתה עונה במקומם. אתה חושב שדינה זילבר לא יודעת מה לענות? לא הבנתי.
לא, אבל אני חושב שאם אני לא שואל אף שאלה, מותר לי להעיר 3 הערות.
אבל תשאל שאלה, אבל הרעיון הוא עם המרואיין, לא בינינו. אני שואל אותה שאלה, אתה מגיב לי.
נכון, כי כשאני חושב שאתה מפיץ פייק, אני מתקן אותו.
אבל באיזה פייק? אני שואל אותה שאלות.
בשאלות אתה קובע עובדות, ואני פה די לתקן אותן, ומכיוון שלא שאלתי אף שאלה, אז ניצלתי את מעט זמן שלי כדי להעיר 3 הערות, ואתה יצרת מזהירים, זה כל מה שאמרתי.
אבל אתה יצרת ז'אנר שבו אתה לא נותן לאנשים לענות על שאלות, כן?
טוב, אוקיי, אז נסכם שיצרתי ז'אנר, סבבה. נדבר על הז'אנר בפתיחת השעה הבאה.
תן לנהל רעיונות, אי אפשר לנהל איתך רעיונות.
ברור, ברור, אי אפשר לנהל.
אם זה מישהו מהצד שלי, אתה לא נותן לו לדבר. אם זה מישהו מהצד שלך, אתה עונה במקומו על השאלות.
אני הערתי 3 הערות, ואתה הקמת על זה משבר, וזה היה במקום שאלות.
אתם מאזינים ל...
סליחה שהזכרתי את זה
בגלל. ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית
103 FM 1-2 תשמע, נסעתי אתמול אחר הצהריים, פתחתי את הרדיו על התוכנית שלך עם אריה, ואני שומע איזה טייס, בונה, הוא היה תותח. הוא פשוט, איך אתה נוהג להגיד בביטוי שאני לא כל כך אוהב אותו, אבל נשתמש בביטוי שאתה משתמש בו, נגב איתך את הרצפה.
טוב, נו, בסדר.
היה תותח הטייס הזה.
כן, חזר בתשובה לפני 12 שנה, פעיל של מפלגת נועם אגב, וסבבה, העלינו אותו לשידור, דעתו נשמעה, והעיקר שהרצפה נקייה.
בדיוק, זה מה שחשוב, בשורה התחתונה.
נכון.
יפה. ראיתי שפיוניר פותחת פה...
לעשות פאנלים.
ראיתי שפיוניר פותחת פה מרכז פיתוח. בושה, 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 דמוקרטיה.
יכול דווקא להוריד לנו במחאה.
טוב.
פיוניר, מה זה פיוניר? זה הרמקולים שהיו פעם?
לא, זה ה...
זוכר שהיינו שמים רמקולים פיוניר?
כן, זה ה... איך זה נקרא? סליקה. סליקה, חברת סליקה.
רק שלא יהיה מה לסלוק. אגב, הדולר 6.95. סליחה, 3.95.
בסדר.
6.9, 3.9. כמה טויות אני יכול לעשות? 3.69.
את הנזק כבר גרמתם.
זה הכל אנחנו.
נכון.
רק אנחנו.
נכון.
פשוט שמאלנים בוגדים, נורא.
אין מה לעשות, מה אפשר לעשות?
שמע, הרבה דברים.
תגיד, אבל עכשיו הבנתי שבן גביר, לא נותנים לשר המשטרה להתערב בפעולה של המשטרה. אז מה רוצים מאוחנה בסיפור מירון? אם השר לא אחראי שקודמו ההנחיות שלו לצורך העניין, אז מה רוצים מאוחנה במירון? השר לא אחראי, יכול להישען אחורה, להתרווח בכיסא, ושהמשטרה תעשה, ושתיקח את כל האחריות על כל מה שקורה. אם הוא לא יכול גם לקחת את האחריות, וגם לא לדאוג שהדברים יבוצעו כמו שצריך. זה לא מסתדר ביחד. אתה מבין מה אני אומר?
לא. כי קודם כל לא רוצים ממנו במירון כלום, הוועדה עוד לא פרסמה מסקנות. אחרי שתתפרסם אתם תגלו שכולם שם שמאלנים.
לא, בעיקרון
ישראל.
אני אומר.
בעיקרון, לשר יש אחריות מיניסטריאלית. את ההחלטות הגדולות במירון לא קיבלה המשטרה. המשטרה פישלה בזה שהיא לא תחזקה תכלס את הבטיחות של האירוע. את ההחלטות לפתוח את האתר, מלא מלא, בלי מגבלות, הייתה אז קורונה, קיבלו השרים, המיניסטרים, זה מה שנקרא אחריות מיניסטריאלית. ואם כבר הזכרת את
לא,
בן גביר...
לא, אבל מה זה אחריות מיניסטריאלית? אתה יכול להגיד אחריות מיניסטריאלית. שאלה מה, איזה תוכן אתה יוצק לתוך המושג הזה של אחריות? אתה יכול להגיד, הוא שר, אז יש לו אחריות מיניסטריאלית. זה לא עובד ככה. אם יש לך אחריות, אז אתה צריך לדאוג שמה שאתה רוצה יבוצע. זה לא שבגלל שקוראים לך שר, אז יש לך אחריות מיניסטריאלית. אתה צריך שיהיה לך את הכלים לפעול ולוודא שמה שעושים זה כמו שצריך, כמו שהתוות המדיניות, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אחרי, אם אני, יש לך את האחריות הזאת ויש לך את הכלים לבצע את זה, והדברים היו פדיחות, אז יש לך אחריות מיניסטריאלית לפדיחה. אבל אם אומרים לך, אתה לא יכול לבדוק ולוודא שמבוצע מה שאתה מנחה את הדרגים בשטח לעשות, אז אין משמעות לאחריות המיניסטריאלית, זה סתם אות מתה.
אני חולק עליך, קודם כל לדעתי אין שום ספק שתוטל במירון אחריות גם על המשטרה וגם, אני מקווה, אני חושב שצריך להטיל אחריות גם על השרים כי בסוף, להיותך שר יש משמעות ואני חוזר מה שאמרתי מקודם הממשלה החליטה על פתיחת האתר וקיום האסון הזה במתכונתו, לא המשטרה שתיים, הממשלה וממשלות נוספות היא שהזניחה וגם גרמה למקום הזה להירקב ולהפוך למגדל קלפים וקלונסאות ופיגומים של שחיתות עכשיו תשמע משהו בוא נקרא לזה כי זה מצחיק מי זה ילדו? בבקשה
פשוט וברור, דרך אגב אני לא מבין למה בניסוח, דרך אגב אולי בעברית אני לא כל כך טוב למה עבור ילדו? כלומר, אני בעברית יודע
ילדיו
כתוב ילדיו.
זה חוק המתנות, כן?
כי הוא ניסח
ילדו. ואם יש לו ילדתו, אם יש לו ילדה, היא לא זכאית, אני יודע שילדו זה בלשון זכר. כלומר, כל הנקבות באשור הם, לראשי, זאת אומרת, למה הילדה שלי, למה הבת שלי שאני אוהב אותה כל כך,
נפל בעריכה.
לא תקבל סיוע.
נפל בעריכה.
עכשיו, שאתה רואה את אני תמיד הסתכלתי על הפרטים הקטנים, לימדו אותי את זה מזמן, להשתדל. למה ילדו? אם אני אשמע מיושב ראש הוועדה, פה, למה ילדו ולא ילדתו או ילדיו אני חושב שאולי אני אתחיל לחשוב ברצינות על החוק הזה, כרגע החוק הזה מופרך מכל כיוון שהוא הוא חוק מושחת ברמה הכי עמוקה הכי בסיסית של מדינה של מפלגה מושחתת שמנהלת את המדינה הזאת, הכל פה מושחת מחוק דרי 2, עובדי חוק המתנות שלך עובדי חוקים נוספים ואנחנו נגדיל ונשמע גם את ביטול המרמה הפרות אומנים עוד בימינו אלה אבל זה יקרה רק אחרי שתשנו את מה שקורה אצל רוטמן מאחר והוא מתגעגע, אז אני ארוץ אליו תודה רבה.
זה סגלוביץ', מדובר כמובן על חוק התרומות או המתנות שבסופו של דבר של כל התרללת שקורית כאן, של טרור משתולל, יוקר מחייה מאמיר, מחאה שמבהירה את הרחובות, גל סרבנות מטורף בצבא, בסוף מה שהם הולכים להעביר בלי שום הסתייגות זה את החוק שיחזיר לשרה נתניהו 300 אלף דולר, ואת חוק דרי שיאפשר לעבריין סדרתי לחזור למקום הפשע, אל תשכחו את זה. ומכיוון שהזכרת מקודם את בן גביר, אינון, אז היום יש פיצ'ר גדול מפורט וממוסמך בידיעות אחרונות, שמראה שהקטע של 9 מיליארד הוא פייק. המשטרה תקבל בשנתיים הקרובות 900 מיליון שקל, פחות ממיליארד אחד. ולכן גם לזה צריך לשים לב. עכשיו, אחרי שרציתם, וכנראה גם תעשו להשתלט על הלשכת המרכזית לסטטיסטיקה, כדי שאפשר שיהיה להגיד שאין אינפלציה והמדד יורד כשהוא עולה, ספוילר, בארגנטינה עשו את זה, וזה הביא קריסה כלכלית קולוסלית. אתמול התברר שיש גם שתי הצעות חוק, אחת שלא פורסמה, של קארי, והשנייה של עוד איזה חק אלמוני בשם רביבו. זה תמיד חק אלמוני שבא משום מקום עם ההצעות הכי מופרכות שמיטיבות משפחת נתניהו, והפעם מה? יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, למה זה צריך להיות שופט עליון? בואו נמנה את ברדוגו. המזל הוא שהוא משך אותה מהר, אמרו לו תמשוך בתוך כל התרללת, רק זה צריך, זה עוד 50 אלף למחאה, אבל הוא משך, אני מזהיר אתכם.
הוא לא באמת משך. יש הצעת חוק כזאת או אין הצעת חוק כזאת?
יש, היא הוצגה אתמול, ואחרי שפרצה שערה, הוא אמר שהוא מושך אותה כרגע. הוא יחזיר אותה.
אז אתה עושה תבלה מדברים שלא קיימים.
לא, לא קיימים.
זה כמו שמישהו מוחק ציוץ, אתה מדבר על הציוץ שהוא מחק, אתה מבין? כאילו, מה עוד? ומה שנשאר זה, טוב מאוד שעושים את החוק הזה עם התרומות למקרים של משפטים ושל רפואי. טוב מאוד. למה בן אדם צריך לא יכול לקבל תרומות אם יש לו איזה מקרה משפטי שעולה לו מיליונים, או שיש לו מקרה שהוא צריך מיליונים לאיזה אירוע חס ושלום, בריאותי? למה לא? מה אתם מבלבלים? מה אתם מבלבלים כל היום את המוח? מה אתם מבלבלים לנו את המוח עם השטויות שלכם? אתם הצעתם
ליברמן הציע שממשלה אפשר יהיה להפיל אותה ב-90 ח"כים. גנץ הציע שממשלה אפשר גם כן ב-70 נדמה לי ח"כים, או הצעה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה? זה, אז, ואם עכשיו היינו מביאים את זה, הייתם אומרים שזה סוף הדמוקרטיה הרי, נכון? הייתם אומרים שזה סוף הדמוקרטיה, שמשנים פה את המבנה המשטרי. וואו, כמה אפשר עם הטמטום הזה, עם האבלים האלה? מה הבעיה עם החוק עם התרומות? בן אדם יש לו אירוע פלילי, כן, שטובעת אותו המדינה, המדינה משקיעה בזה, יכולה להשקיע בזה עשרות פרקליטים, עשרות חוקרים, עולה לה מיליונים, הוא בן אדם לבד, הוא לא יכול להתמודד עם זה. מה הבעיה שהוא יקבל על זה תרומות? מה אתם רוצים? הרי כשבן אדם מתמודד לכנסת, הוא לא מקבל תרומות. גדעון סער, הלכת, אתה רוצה שאני אתן לך את הרשימה של האנשים שתרמו לו? כן, ערבויות וכל הדבר הזה. מה למען? אני לא מבין מה אתם רוצים, אתם פשוט כל היום מבלבלים את המוח. פשוט מקשקשים, ואל תשכחו, וזה הדבר, ומעבירים את החוק הזה. נכון! כי זה צודק! כי זה צודק למען השם! זה צודק, נכון! כי אם בן אדם כמו נתניהו עושים עליו משפט שנמשך תכף עשור, כן? ושהמדינה השקיעה בזה עשרות מיליונים אם לא מאות מיליונים, מה זה הרעש הזה עכשיו? עשרות מיליונים אם לא מאות מיליונים, הוא לא יכול להתמודד עם זה? הוא לא יכול לקבל תרומות? מה אתם רוצים? אלוקים שישמור. כמה רשעות והבל ושטויות. די, שיגעתם את רבי, שיגעתם את רבי, הכל פייק אצלכם. שינוי מבנה המשטר, כן. איזה יהיה פוליטיזציה, לא, כאילו עד היום לא הייתה פוליטיזציה בבית המשפט. עד היום לא בחרו שופטים לפי ה-DNA של המשפחה, שכולם חושבים כמונו, ורות גביזון לא נבחרה כי יש לה אג'נדה, זה לא קרה, לא הייתה פוליטיזציה שכולם חושבים אותו דבר. מה, אנחנו מטומטמים כולנו? מה, אנחנו לא מבינים מה קורה? מה, אנחנו לא יודעים שאתם רוצים את ה-DNA שלכם? להמשיך לשלוט על מדינת ישראל? ראינו מה קרה, כל האמת יוצאת לאור. הרי שנים אני יושב פה ואומר, אתם שולטים באקדמיה, אנחנו רואים עכשיו מה קורה באקדמיה. אתם שולטים בתקשורת, אנחנו רואים מה קורה עכשיו בתקשורת. אתם שולטים במערכת המשפט, אנחנו רואים מה קורה במערכת המשפט. עכשיו התברר שאתם שולטים גם בהייטק, אנחנו רואים מה קורה בהייטק. שולטים בצבא, ביחידות האליט, בחיל האוויר, ביחידות המודיעין המסווגות, אנחנו רואים מה קורה בכל המקומות האלה. כל האליטות, כל המקומות האלה, של חבר מביא חבר, אנחנו רואים שאתם שולטים בהם, בדיוק כמו שאמרנו כל השנים. האמת יוצאת לאור. ואתם רוצים להשתמש בכוח כמו בהפיכה משטרית כדי למנוע מממשלה חוקית לבצע את השינויים שהיא רוצה לעשות. זה מה שאתם עושים, לקופף את הממשלה. והיא בסוף לא עושה את הכל, היא מתקופפת, היא לא עושה את הכל. היא מעבירה חלק. וגם את זה אתם לא מוכנים לקבל, אבל בוא אני אגלה לך סוד. זה לא יעזור לכם. בשבוע הבא זה יעבור. אוקיי? תודה.
אני מזכיר לכם, הוא אמר שהכל יעבור, עכשיו הוא אומר שהחלק הקטן יעבור בשבוע הבא, בסדר, נמתין. לגבי הפייק שנאמר כאן, ה-DNA שלכם, ובכן, היה צריך לחכות 74 שנה לממשלת השינוי של בנט לפיד, כדי ששופטת מרוקאית ראשונה תתמנה לעליון, גילה כנפי שטייניץ, אגב, רוטמן התנגד. שתיים, רואים לכם, כל הנאומים האלה והצבחוכים האלה, והזעה ההכרה הזו, לא יעזרו, לטשטש את העובדה שזה החוק הכי מושחת, הכי מחריד, הכי מטורף, הכי מטורלל. הרי למה אף אחד לא העלה על דעתו אצל אולמרט לעשות את זה? למה ראש משפחת פשע, שהמדינה משקיעה, אגב, המדינה לא השקיעה לא מאות מיליונים ולא עשרות מיליונים בחקירה המצ'וקמקת הזאת, למה ברדוגו או בוזגלו, שהמדינה השקיעה וחוקרים וזה, למה הם לא יקבלו חזרה אם הם יצאו זכאים? למה? למה זה תמיד עולה כשגברת נתניהו צריכה לשלם משהו? ולמה זה צריך לכלול גם ביטוח רפואי? מה, אין להם רופא על חשבון המדינה? אולי נעשה לכולם ביטוח רפואי, גולד, משהו, VIP, ונגמור עם זה לכל חברי הכנסת? שמע רגע תכף. איך קוראים לזה? אני מצאתי את השיטה, אני מרגיע אותך עם אינסרטים. איפה הם? תשמיעו לנו את איפה הם.
קראתי באקונומיסט היום.
קרה באקונומיסט.
אומרים, הדמוקרטיה לא נופלת בהפכה.
לא בשוטרי חרש של המדינה שנכנסים לבית, זה קורה, אבל בדרך כלל זה לא קורה ככה, אומרים זה קורה בקרסום בירוקרטי, הם מתכוונים להשתקה של דעות נוגדות במוסדות אקדמיים, אבל פה זה הרבה מעבר לזה. פה זה חוקים דרקוניים, דיקטטוריים, שנועדו להשליט בעצם שלטון של מפלגה אחת וקבוצה אחת. אסור לעשות דבר כזה. אנחנו לא נשתוק. אני קורא לכם לשתף את הפוסט הזה. אני קורא לכם לזעוק את זעקת החופש. זה פשוט להרוס את הדמוקרטיה. ואני שואל, איפה מגיני הדמוקרטיה? איפה מגיני שלטון החוק? איפה מגיני חופש הביטוי? איפה מגיני זכויות הפרט? איפה הם?
אז מכובדי, אחד הנה הם, ושתיים, אגב, הוא, את כל הפאטוס הזה, הוא גם עשה סרטון באנגלית שהפיץ את דיבתנו רעה שסוף הדמוקרטיה על שלושה חוקים. חוק הפייסבוק קורא לזה להגביל את הרשתות החברתיות, מה הייתה הכוונה? לאפשר לממשלה, בהוראת שופט, להוריד חומר הסתה של טרור. את זה הוא מנע. אתם יודעים למה הוא רוצה למנוע את זה? כי אז מכונת הרעל שלו הייתה נהיית נכה. שתיים, החוק של גדעון סער שאפשר יהיה לחפש נשק בלי צו חיפוש, נגד זה הוא מתקומם פה. ושלוש, החוק שהוא קרא לזה, אני מדבר הכל על הסרטון באנגלית, למנוע מאנשים להתמודד. כן, נשמה, למנוע מכתבי אישום להתמודד. על זה הוא קשקש את הקשקשת הזאת. וינון, יש לי שאלה, היום אני בשאלה, יום של שאלות. דיווחו לי, אני לא רואה, שבערוץ 14 אתמול, בכל ים הדיווחים והתרללת והאינסרטים, לא היה את הקטע, וזה מוזר, מישיבת הממשלה, שהוא מקריא את הדבר הזה עם הניירות, ורואים שהידיים שלו אבל ממש רועדות. מה זה, נפל בעריכה?
תגיד לי, לכל דבר עיוולת אנחנו צריכים להתייחס? לא הבנתי.
אוקיי, אז שאלה אחרת.
לא היה ב-14.
אז שאלה אחרת.
לא היה שבקבוצות הקריים מיניסטר, הם העלו שהידיים של ביבי רעדו, כן, הוא רעד כשהוא החזיק את הדפים, ולא היה נשמת בעריכה, אוסטיגר תמייסה, מי שישמע. באמת, אנחנו ממש
עכשיו.
דיבור מתבחיין בעוד 3-2-1.
אבל היה כבר, אני אנסח מחדש את השאלה שלי. מה היה קורה אם היה עומד יאיר לפיד, או נפתלי בנט, או בני גנץ? בני גנץ היותר טוב, כי מה שאתם עשיתם לו, רק על זה כולכם צריכים לשרף באש הגיהנום, לנצח. אז מה היה קורה אם הוא היה יושב בישיבת ממשלה כראש ממשלה, והידיים שלו היו רועדות ככה?
מה היה קורה? איך רעדו הידיים שלו?
בערוץ 14, מה היה קורה?
איך רעדו הידיים שלו?
מה היה קורה בערוץ 14?
זה ממש סיפור נורא חשוב להתעסק בו.
אז אני אתן לך הערת עריכה.
זה ממש עריכה נהדרת.
במקום לצנזר כל דבר שיכול להוציא את המנהיג הדגול רע, הייתם יכולים להביא מומחה מטעמכם שיסביר שהרעד הזה בידיים הוא סימן והוכחה לגדולה של המנהיג והיותו האיש החכם מספר 6 בעולם. אפשר לצאת מזה איכשהו.
בסדר.
הרי אתם מסוגלים למצוא. פתחי אוזימרי, אני לא יודע מי. יוכל להגיד דבר כזה, לא?
בן, את משעממת אותנו. זה אבלים ושטויות, זה קשקוש. אין לנו זמן להתעסק באבלים. זה חרטוט. לפיד לא צריך לעשות שום דבר. לפיד כל יום יש לפיד לילי, לפיד יומי, לפיד והיפוכו. או, יש לי לפיד יומי עכשיו.
בקיצור לא ענית לי, הבנתי.
מה יש להגיד? מה יש לענות?
לא צריך, אתה לא חייב.
נכון.
אבל אוי אוי אוי, אוסטר גרית המייסה, זה לא תשובה.
נכון.
אגב, גם לא לזה שאחרי פיגוע, אתם הולכים לוועידות בינלאומיות.
נכון, ועידות.
גם זה לא תשובה.
והממשלה הקודמת עשתה יותר בטרור.
ומפרסמים הודעה על תהליך השלום, כשבית בני גנץ כל הזמן האשמתם שהוא מחזיר את אוסלו.
בן, אתם באופוזיציה, תהיו בשקט, תודה.
לא, אנחנו נהיה בשקט. אנחנו נהיה ברעש. כל פעם שתגיד לנו להיות בשקט, תקבל רעש.
אתם באופוזיציה, חבל שאין לי רעש. אתה הרי ישבת פה שנה וחצי ואמרת, אתם באופוזיציה, נכון? ואנחנו נהיה עוד הרבה שנים בקואליציה.
לא אמרתי שנהיה עוד הרבה שנים.
אמרת, כן, והתערבנו על זה אפילו. ואפילו התערבנו על זה.
הממשלה שקמה פה הייתה רעועה מאוד מדי וואן, ואף פעם לא התחייבתי כמה זמן תהיה.
לערכתי הספסלים בכנסת של האופוזיציה.
יפה. אז עכשיו... ועכשיו מי שהידע, הידיים של מי רועדות, מרוב שהוא בשלטון, שהסקופה נדרסת, הפחדן התבוסתן השמאלן הזה, שלא מס מסוגל אפילו לתקוף בעזה אחרי רקטה, שלא מסוגל אפילו לקבל פגישה בבית הלבן. לבריאות, נכון. ראש ממשלה, שאתה יודע איך ייכנס להיסטוריה?
ואתה יושב באולפן, מצווח.
אחד כמושחת, ושתיים כזה שהחריב את החלום הציוני.
והוא משנה את מערכת המשפט.
פרק את הכלכלה, פרק את הביטחון, פרק את הצבא, שיסה אותנו זה בזה, פרק את המרקם האנושי, הרס את החלום של אבותינו.
נכון,
את כל זה הוא עשה בזכות זה שהוא ראש ממשלה.
ואתה מייבב.
לא, אני אייבב עוד הרבה זמן.
עכשיו נשמע לפיד לילי בין מה שהוא אמר בזמנו.
לפחות לא בכל מתיילד.
בסדר, בן, הבנו. מה שהוא אמר בזמנו על ההסכם עם לבנון, ומה שהוא אמר שלשום בריאיון בערוץ 13. בבקשה.
בוקר טוב, אני שמח לפתוח ישיבת ממשלה מיוחדת זו, כדי לאשר את ההסכם ההיסטורי על הגבול הימי עם לבנון. זה הישג כביר למדינת ישראל והישג לממשלת ישראל.
אני היה הסכם על חתיכת מים וגיתוחי גז בלבנון, הסכם כלכלי ימי עם לבנון.
אז אתה אומר לי שאני צריך להתייחס לרעידות הידיים של נתניהו. זה המנהיג שלכם. זה מי שאמור להחליף את בנימין נתניהו. זה מה שהצלחתם למצוא. עם הדבר הזה, אין דבר שהוא אומר שאין לו היפוכו. אין דבר שהוא אומר שזה לא מצחיק, שהוא לא הופך את עצמו, שהוא לא סותר את עצמו, שהוא לא מגחך את עצמו. אין דבר, כן? זה המנהיג שלכם. הפלקט הזה, כן? ועל זה אתה מתווכח, כאילו שזאת האלטרנטיבה השלטונית שיש לכם. נו באמת, זה רציני, על זה אתם מדברים, אז עם הטבלה שלכם, הרי אתם הפגלתם על הגשרים עוד לפני שהייתה הרצון שיריב לוין היה שר משפטים, לפני שהוא הציג את הרפורמה שלו, עשיתם סיפורה של שפחה, כבר יש בטוויטר, לי לפיד מחופשת לסיפורה של שפחה כבר ביוני 2019, כן? על כל הזה, על חוקים להפרדה מגדרית ברחובות, וכל מיני אבלים וקשקושים, טוחנים את המוח, מבלשטים ומקשקשים בלי סוף, והרכבת ממשיכה לנסוע, ונוסעת ונוסעת, ואתם מקשקשים, אז תמשיכו לקשקש. תודה רבה.
אפרופו הרכבת ממשיכה לנסוע, הרי אתה בעצמך אמרת הרגע שבסוף מעבירים את הזנב של זה. שתיים, הליצן,
אני
מודד את הליצן רק במספרים. והמספרים שלו, הוא וליברמן ונפתלי וגנץ, עשו פה כלכלה משגשגת, אפס גירעון, אפס אבטלה, אתם מחריבים הכל, אוקיי. נלחמו בטרור, נלחמו בתוך גמור. איראן, ברור, הורידו את הג'יהאד נכון. האסלאמי, אתה מחלק להם נכון. כסף תוך כדי פיגועים, לא מגיב על רקטות, ודבר אחרון, תבקש מהם שם אתה מחובר, הוא ראש ממשלת ישראל, הידיים שלו רעדו כעלי נידף, אנחנו רוצים לדעת מה מצבו הבריאותי, לא כדי להיווכח שלא טוב, בן, גם נשרה לרואה את זה.
אתה לא ראוי לתגובה.
האם יש לו פרקינסון
לא
חלילה?
לתגובה,
האם, מה הסיפור הזה?
בן,
אתה יודע שהוא אמור לתת דוח רפואי שגוף.
בן, אתה לא ראוי לתגובה.
אז אל תגיב, אבל
תודה,
אני רוצה שהכל שלי יישמע. צריך
תודה.
לדעת מה מצבו הבריאותי של ראש הממשלה.
אתם אז... השמעת פה איזה קטע של סגלוביץ', של ילדו וכל הדבר הזה, מתברר שזה לשון החוק בכלל.
השמעתי קטע משעשע שמטרתו הייתה להיזכר בחוק הזה.
כמה שטויות, טוב. שלום השר מיקי זוהר.
שלום וברכה.
מה נשמע?
בסדר, ברוך השם.
מה, אתה לא אוהב את ההצעה האחרונה של רוטמן שהתקבלה?
לא, אכלנו את הדגים המזריחים וגורשנו מהעיר, זה מה שקרה. אף אחד לא הסכים לעשות איתנו שיח על רפורמה ועל הסכמות, ועשינו הסכמות בינתיים.
אבל זה היה עדיין להגיד, לא מגיעים לאין דיאלוג, אז עושים החלטה, התפשרות במעמד צד אחד.
אני צריך לוודא שלושה דברים שעליהם התחייבנו. אחד, שיש שם את פסקת, שתהיה לנו את פסקת ההתגברות כפי שהתחייבנו, שתהיה לנו את ביטול עילת הסבירות, ושלנו רוב בוועדה למינוי שופטים. אם שלושת הפרמטרים האלה קורים, אז אומר שהרפורמה יכולה להתקדם גם ללא הסכמות וללא שיח מול המתנגדים. כרגע, כשאין שיח מול המתנגדים, אנחנו לא צריכים לתת על זה פרס. זה לא דבר חביר ולא דבר נכון.
לא, כרגע מדובר רק על הוועדה לבחירת שופטים. אז בואו נעזוב שנייה פסקת ההתגברות ועילת הסבירות, זה דברים שיקרו בעזרת השם בעתיד. כרגע מדובר על הוועדה לבחירת שופטים. אז עמדתך בעניין הזה, כי בוועדה עצמה יש רוב לקואליציה.
אז יופי, אז זו הנקודה. יש רוב לקואליציה בוועדה, לפי ההצעה הנוכחית, אבל אנחנו יודעים שהווטו בהמשך יישאר ברשות האופוזיציה או ברשות השופטים.
רק מהשופט השלישי, מהשופט השלישי.
כן, לכן מהשופט השלישי, ונכון, ולכן על כך אנחנו הופכים לקיים דיון אצלנו בסיעה. עכשיו תראה, הדיון התקיים היום בשעה 3. אני מגיע באמת בלב פתוח ונפש חפצה, מתוך אמונה שמה שיוצג בפנינו זה לא חלילה התקפלות. אם מה שיוצג בפנינו זה מתווה שמממש
את ההבטחה שלנו. אבל אתה יודע מה יוצג? מה זה אם מה יוצג?
תסמנו לי כשאני יכול
להשתתף. לא, לא, לא. אז קודם כל זה לא נכון. מי שחושב שזה רק הסיפור של הוועדה למינוי שופטים, טועה. הוועדה למינוי שופטים זה סעיף אחד ברפורמה רחבה שאנחנו מחויבים לה. אנחנו צריכים להבין גם מה יהיה בהמשך. גם העניין של הוועדה למינוי שופטים, גם כפי שאנחנו שומעים, אני לא בהכרח יודע אם זה הנוסח האחרון והסופי שיובא לכנסת, יכול להיות שעליו יהיו שינויים. עכשיו, כמובן שיש עוד פרמטרים שאנחנו צריכים לשקול, מה ההיתכנות של הגנה על החוק בבגץ, באמת האם הייעוץ המשפטי של הכנסת מוכן להגן על החוק בבגץ, אלו נתונים שיש להם גם מן הסתם, שיקול משמעותי בקבלת ההחלטות.
ראיתי שהיועצת המשפטית של הכנסת הייתה מעורבת של הנוסח.
אז אני שמעתי את זה, ולכן היום בישיבת עשייה, כל הדברים התבהרו. אני אומר דבר אחד לציבור ששומע אותנו. אנחנו כן היינו בעד שיח ובעד הידברות, לצערנו הצד השני. לא היה מוכן לדבר איתנו, אבל באותה נשימה אנחנו גם רוצים לסגור את האירוע הזה ולשים אותו מאחורינו, כדי שנוכל להתקדם בניהול המדינה, ולהפסיק את הקאוס שיש היום ברחובות, ולאחות את הקרע שיש בעם ישראל.
טוב, אולי עכשיו הללו, אפשר ככה לתחוב שאלה?
אנחנו רוצים לנסות להגיע לאיזושהי סיטואציה אידיאלית מבחינת כולם, בעיקר מבחינת הציבור שבחר בנו, שהבטחנו לו רפורמה, ואנחנו גם רוצים לקיים רפורמה.
בפתח שאלתי היחידה, אני אציין שהדולר לראשונה אחרי 4 שנים חצה עכשיו את השלוש.
לא, זה בסדר, תמשיכו עם הספקולציות הכלכליות, ותייצרו פה עוד ספקולציות שליליות שקריות, וזה באמת
יזכור. אז אני מבין שאתה לא רוצה, אירוע נגד הכלכלה הישראלית,
כל הכבוד לכם.
אתה לא שואל שאלה, אתה לא שאלת שאלה, נתת עדכון על הדולר, אתה רוצה לשאול שאלה, תשאל שאלה.
אתם פוגעים בכל מדינת ישראל עם כל הספקולציות השליליות.
סליחה, אני מתנצל בפני המדינה. אפשר בכל זאת? אני רואה שבאת טעון.
אני מאוד כועס, בטח שאני כועס, בצדק דרך אגב.
בסדר, אני לא, אני, שני החבר'ה, תורידו.
אתה פעם אחת קראת לשיח בין...
תורידו לנהל פעם אחת ראיון, אני לא מבין.
תורידו את הדולר בבקשה, לפחות עד סוף הראיון שהדולר יהיה חזר.
אתה קראת לשיח והידברות, זו השאלה שלי אליך הבוקר. אתה קראת לשיח והידברות, אמרת בוא תשבו נדבר, או שאמרת שהפגנות זה מצוין.
זה גדול שאני בסוף, במקום של שאלה שואלים אותי, אבל התשובה היא כן, אני קורא כן. כל דקה לעצור, לא צריך לעצור את החקיקה, אנחנו לא נדבר עם התליין תוך כדי המעשה תליה, ולהיכנס להידברות אמיתית בלב פתוח ונפש חפצה, אבל אני רוצה לנצל את המומנטום ובכל זאת לשאול משהו. אני חושב שאתה עושה פה משהו אחר, הרי אתה כל הזמן קורא להידברות, והרגע אמרת שיהרג ובל יעבור 3 סעיפי הרפורמה, שגם אצלנו הם יהרגו ובל יעברו, ומה שאני חושב שאתה עושה מיקי זוהר היום בשליחות, זה משחק אותה, אכלנו אותה, כדי להרגיע את המחאה. אומר, אכלנו את הדגים הסרוכים, גורשנו מהעיר, רציתי את הכל. אתה בא לעשות את הקטע הזה שתחזיקו אותי, רק כדי שאנשי המחאה יגידו, רגע, אולי הוא צודק, אולי הם באמת הפסידו. הספוילר הוא שזה לא יעזור.
עצוב לי לשמוע שזה מה שאתה חושב, לפחות עליי, כן? אני לא אחד כזה
ש... אדם מעיד על עצמו תמיד, אתה יודע.
אני לא אחד כזה שאומר את מה שהוא לא חושב. אני תמיד אומר את מה שאני כן חושב, וזה היה דבר... אגב, שהפיין אותי מהיום הראשון שלי בקריירה הפוליטית, תמיד אמרתי את מה שאני חושב ומה שאני מרגיש, וזה בדיוק מה שאני עושה כאן הבוקר. מה שאני מרגיש זה שאף אחד לא היה מוכן לעשות איתנו שיח, ואם תהיה פה פשרה...
איך אתה אומר את זה, מיקי?
מרחיקת לכת, אף אחד לא היה מוכן לעשות איתנו
שיח. אתם לא מוכנים לעצור לדקה?
הם היו מוכנים... מה את אומרת? הרי החוק הזה הוא חודשים כבר, שבועות חודשים,
תוך כדי רפורמה...
חודשים מתקדם.
אתם לא מוכנים לעצור לדקה? הנה, אלי דלל מהליכוד קורא עכשיו לעצור. דני דנון קורא לעצור. דוד ביטן קורא לעצור. אתם לא מוכנים לעצור לשנייה, כי אתם רוצים הכל עכשיו. דבר כזה מטורף, היסטורי, להעביר 6 ימים אחרי שהממשלה מוקמת. אתם מצאתם מדעתכם, מיקי.
הממשלה הזו כמה...
הוא לא עבר 6 ימים אחרי,
הוא הוצג 6 ימים אחרי.
אז מה?
תקשיב למשה ניסים, כן, עוד אחד שהוא קצת אובייקטיבי.
משה ניסים אמר שנתניהו הביא את מדינת ישראל למצב הטוב ביותר אי פעם שהיא הייתה בו.
לא, להשמיע לך עוד פעם את האינסרט מהבוקר?
שמעת מה משה ניסים אמר?
כן, הוא אמר שלא עושים דבר כזה ככה, שהוא מתבייש בממשלה. זה מה שמשה ניסים אמר.
אני רוצה להפריע לכם להתווכח, אבל תהליכי החקיקה האלו מתקדמים כבר כמה חודשים.
זו הבעיה?
בזמן הזה יכלנו לשבת ולדבר 1,000,000 פעם.
צריך לעצור.
היה מצב אחר, בוא נגיד מה היה.
מה עוד אף אחריכם?
מה שהיה פה, זה שאנחנו קשלנו בהסברה, צריך להגיד את האמת. התקשורת והשמאל השתלטו על האירוע ויצרו פה מצג שווא, ככה, זה בדיוק המונח, מצג שווא של הרס הדמוקרטיה, של הפיכת ישראל לדיקטטורה, שקר, מופרך לחלוטין ביחס לרפורמה שרצינו להביא, וכתוצאה מזה אנחנו נמצאים בנקודה בה אנחנו נמצאים היום.
למה עכשיו, אז תסבירו? אותי, זה לא יעזור לכם, הציבור לא מטומטם. הציבור יודע, הוא יודע בדיוק מה קורה פה. ויודע שזה רק שלב א', ויודע שאחר כך תבטלו את הסניוריטי, ותמנו נשיא, ואז פסקת התגברות, ואתם לא מוכנים לעצור לשנייה. יש לכם 5 שנים לשלוט.
יש עוד מדינה בעולם שיש בה סניוריטי?
אין עוד מדינה בעולם כמו ישראל, ואני מוכן להעתיק שיטה של כל מדינה שתיתן, תבחר מדינה ונעתיק את השיטה שלה.
תראה לי עוד מדינה שיש בסניוריטי.
תבחר מדינה ונעתיק את השיטה שלה.
הסניוריטי.
שום דבר לא מקודש, נכון? כלום לא מקודש. זאת הבעיה שלכם, ששום דבר לא מקודש, ועד שזהות שופטי ישראל לא תיקבע בשולחן עם שרה ויאיר, עד אז לא תרגעו. אז יש לי ספוילר בשבילכם.
אני מודה
זה לא יקרה,
אני מודה לך
זה לא יקרה, כי לא תישאר פה מדינה.
הם חשבו את הבעיה שלכם, שהיא לא הרפורמה ולא שום דבר.
מי אתה בכלל שתגיד לא תישאר פה מדינה?
זה הימין ונתניהו בהנהגת המדינה, זה מה שמפריע לכם.
אני אף אחד,
אם לא תהיה פה מדינה.
חברים, קיבלנו היום תשובה מברורה, מה שמפריע להם זה לא הרפורמה ולא התיקונים, זה העובדה שהימין ונתניהו בהנהגת המדינה. זה מה שמפריע לכם.
נכון.
עכשיו ברור הוא,
מיקי יש לי רעיון בשבילך.
אתם לוקחים את הרפורמה הזו ככלי שרת בידכם.
בוא נבודד את המשפט הזה.
לא, בן היה בעד נתניהו כל השנים.
מיקי,
בן היה בעד נתניהו כל השנים.
בוא נבודד.
הוא שינה את דעתו נגד נתניהו בעקבות הרפורמה, הוא החליט שהוא נגד נתניהו.
בוא נתעכב רגע על האמירה הזו שלך. אני מתחייב בפניך כאן, ואני מוכן לתת גם ערבות בנקאית, שאם הרפורמה תעצור, לא תהיה מחאה. ישארו שלושת הקריים מיניסטר הקבועים, לא תהיה מחאה. כשלילה בחירות, אני וכל האחרים...
אז למה הייתה מחאה לפני הרפורמה?
לא הייתה מחאה, היו הפגנות. והם דחו.
מה זה לא מחאה?
כן, הם דחו ונעלמו. וכולם, כולל כל האופוזיציה, קיבלו את תוצאות הבחירות. לא, לא, הדבר הזה שאתה רואה עכשיו, לא היה.
יאיר לפיד לא היה על הקשרים?
יש לך חדשות בשבילכם, תנסו את זה.
טוב, בסדר.
תיכנסו להידברות, תעצרו את הרפורמה, ותראו שאין מחאה.
כן.
מיקי? אני צריך עוד להמשיך את הרעיון, או שציימנו, לא יודע.
גם רגע של שתיקה זה חזק.
כן,
בסדר. אז אני פה לומר שהרפורמה תתקיים, ואנחנו נוודא שהיא תתקיים, כפי שהבטחנו לציבור בוחרנו, ואני פה לומר שאנחנו לא נסכים להתקפל, אבל באותה נשימה אני עדיין מצפה שיש מי שמתנגד לרפורמה, שיבוא לשבת לשולחן המסע ומתן ולדבר,
רק אם תעצור.
כדי לאחות את הקרע בעם.
לא תוך כדי
ההוצאה להורג. זה בתנאים. ואני רוצה להזכיר שבקרוב מאוד,
לא תוך כדי ההוצאה להורג, זה לא יקרה.
הממלכתיים של יום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות, ואלו אירועים שיש להם ערך מאוד חשוב למדינת ישראל, ואני מקווה שאנשים ידעו לשים בצד את הוויכוחים הפוליטיים למען אחדות עם ישראל.
הצחקת אותה במשרפות המדינה.
אחדותו היא הכוח שלנו, הוא הכוח של האחדות, היא הכוח.
הם שונאים את ביבי יותר ממה
ששורף את המדינה זה אתם. בקרוב כשהטקסים יתפצלו, אני מאחל לכם בהצלחה בכל הטקסים.
הם שונאים את ביבי יותר ממה שהם אוהבים את המדינה.
דודי אמסלם, שיהיה לכם בהצלחה, תמצאו לכם מממן אחר והכל יהיה בסדר. הסיפור הזה נגמר. איך אומר ינון, מיקי, זה נגמר. ברור שנרשם.
הכל נרשם בדפי.
ברור שנרשם. אני לא הלכתי להביא למשפחת נתניהו מיליון שקל ביום הכי קשה של הקורונה, כן? לא עשיתי את זה. ועכשיו מצאו חבר כנסת פרייר אחר שיביא להם את $300,000 של נתן מיליקובסקי. זה הדברים שירשמו בדפי ההיסטוריה.
תקשיב היטב למה שאני אומר לך, בן. מה שאתה עושה עכשיו, בדפי ההיסטוריה יירשם כמי שמשסה ומפלג את עם ישראל, ואת השקט ברחובות שאין לנו, או את הרצח הבא שאנחנו כנראה לא יכולים למנוע באחד מן ההפגנות, יהיה גם על הידיים שלך.
איך אמרה מירי רגב?
אם אנחנו לא נדע לאחות את השסע הזה,
רבין עשה מה שהוא רוצה ולא קרה לו כלום.
אם אנחנו לא נדע לאחות את השסע הזה, אז מה שיקרה זה שכולנו נצטרך לתת דין וחשבון אחר כך.
ויפה שעה אחת קודם, ולגבי אני עצמי, חבר'ה, ויתרתי על חלקת הקבר שלי בחלקת גדולי האומה.
זה לא משנה.
ואני מודיע, אל תצביעו עבורי.
אתה מסית, אתה מדיח, אתה מביא רסמים.
עכשיו, אני מסית ומדיח.
נכון, אתה סוכן כאוס, אתה סוכן כאוס,
מצוין.
אתה מבעיר בעירות, אתה מדרדר את השיח,
מרעיל
אתה,
בעירות.
אתה גורם לאנשים להיות במצב קיצוני, אתה עושה דבר שלא יעשה, ואתה תשלם על זה. אתה תשלם על מה שאתה עושה פה במשך שנים, כי זה הכל שנאה לנתניהו, אתה שונא את נתניהו יותר ממה שאתה אוהב את מדינת ישראל, וכשיקרה האסון, אתה תשלם על זה.
הדבר אחד שאני יכול לענות לך בתמורה לכל הקשקשת המטופשת הזאת, זה שאתה בדיחה.
סבבה.
אבל בדיחה, היא לא מצחיקה.
ואתה מסית ומדיח. מלא שנאה, מלא שנאה, מלא איבה, מלא כאוס, ומסית ומדיח את עם ישראל למלחמת אחים. אתה זה על אחריותך.
קצת חוזר על עצמך.
תהיה פעם בן אדם רציני ותבין מה אתה עושה.
אתה טיפה חוזר על עצמך, וגם עוסק בהסתה אישית.
תודה רבה.
כי אתה אפס, קטן.
שני דברים, אחד, עמית סגל מפרסם שהייעוץ המשפטי של הכנסת היה בסוד ההתייעצויות על המתווה החדש, וסבור כי הוא נותן מענה לבעיות שדרשו פתרון, מחזק את מעמד הכנסת בשינויים שנערכו, ומשאיר בחוץ את הנושאים הכבדים שעמדו לעבור כמקשה אחת. ולגבי מספר הרוגים פלסטינים, אמרת שהממשלה הקודמת הרגה יותר מחבלים, אז לפי הפלסטינים בשנת 22 חוסלו כ-140 מחבלים, כולל במבצע בעזה באוגוסט, ובשנת 23, שאנחנו חודשיים וחצי בתוכו, כבר חוסלו 90 מחבלים עד היום. לגבי הכללות שקיללת אותי, אין לי מה להתייחס, זה רק מעיד עליך.
ביטוח בור, נכנס אתכם ללא השתתפות עצמית במוסקי ההסדר. גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
אז שתי שניות לפני השיר, מכיוון שבכל פעם שמפרקים לכם ספין, התגובה שלך זה לסמן לי מטרה למצח ולצאת למסע הסתה מטורף ומגעיל נגדי, אני רק אגיד שני דברים קצרצרים. אחד, אני לא מפחד. שתיים, עצוב לי לראות שמה שנהיה ממך זה החלאה, מה שהיה קורה עם יעקב ברדוגו ויער נתניהו מתחתנים. המוטציה שהייתה
יוצאת שם, טוב, טוב, אנחנו על השיר, יאללה, נו,
זה
נו.
אתה.
בסדר, אני.
וזה מאוד עצוב.
החלאה וכל מיני
אבל
כאלה.
אבל מה לעשות? סבבה. צריך לסבול גם את זה.
בסדר.
ונתראה מחר.
שלום.
ביי.
אני אלבש את החולצה הצהובה, אני אקנה לחוניה עם ערובה, אני אבוא במקום אבו שעוד לא בא. אם רק תאמרי אני אשיר לך סרנדות גם ביום, אם רק תאמרי ואעבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי.
זה יורם ארבל.
אני אפסיק באחרות להתבונן,
בטח,
ואת הלב והנשמה רק לחתן.
כן,
אף פעם לא אומר לך לא תמיד רק כן.
ברור, ברור.
אם רק תאמרי
תודה לשר פסטר ומלי בנימינוב, תודה ליציק אהרון ותמר שלומוביץ', תודה לרעות מתתיהו ארגון, תודה לנויה חסון, תודה לרון שאין, שאוכל פטריות כמהים. נו, יורם, תן לנו עוד סיבוב. כן, כן, כן.
אני אוריד לך את הגשם בשרב, אם רק תאמרי ומחפש את זה את פרח הזהב, אם רק תאמרי אמרי, אני אקח אותך לארץ רחוקה ואת ראשך תראה את השם.
רון, תגיד לרקוד בבקשה.
ובסוכות אל מלח יופי של סוכה.
רון, אני מדבר אליך, תסתכל אליי.
אם רק תאמרי דב 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 דב.
תתחיל לרקוד, רוצים לראות אותך רוקד. הופה, כן, זה רון ג'ייל, אתם רואים אותו רוקד? תן לנו, תן לנו, אל תתבייש. שיהיה לכם יום טוב, ביי, להתראות.